ברוכים הבאים לעוד פרק של NBA וכל השאר. היום זה פרק במתכונת קצת שונה, או הרבה שונה, בהתחשב בנסיבות הטרגיות שקרו לנו, שקרה השבוע. אם איכשהו לא הייתם בעולם הזה ולא שמעתם, אז קובי בריינט, ביתו השנייה, ג'יאנה, ועוד שבעה נושאים אחרים, התרסקו בהתרסקות מסוק לתוך הר, קצת מחוץ ללוס אנג'לס. כמובן זה יום אבל לספורט העולמי, אפשר להגיד, אפילו לא לספורט העולמי, לכל האנשים שהושפעו ממה שקובי בריינט השאיר, לכל האנשים שבאמת הבינו מי הוא באמת, איזה שחקן מיוחד הוא והכל. גם הבת שלו, שג'יאנה, שהייתה ג'יג'י ג'יאנה, שהייתה כל כך גם קרובה למשחק, גם קרובה אליו, גם קרובה לכדור, בכללי לכל מי ש... לכל אוהד לייקרס או משהו כזה, היא גם נהרגה בתאונה הזאת. ככל הנראה הנסיבות לתאונה זה המזג האוויר, כל העניינים האלה. לקובי יש מסוק פרטי שהוא נוסע איתו, שהוא טס איתו כבר כמה שנים, כדי לחסוך בפקקים ודברים כאלה בלוס אנג'לס. הוא בעצמו גם היה טייס, כאילו טייס מסוק מדי פעם, בטיסה הזאת עצמה, הוא לא זה שטיס את המסוק, אבל כן, זה הנסיבות הטרגיות. העולם, אפשר להגיד, באבל ענק, זה אולי המוות הכי מתוקשר מאז, אולי המוות של מייקל ג'קסון או דברים כאלה. זה פשוט אבל לכל מי שבאמת אוהב ספורט, וגם באמת מי שלא אוהב, זה בצע איזושהי דרך לדבר על, על הדבר הזה, מכיוון שקובי היה באמת אדם כל כך מיוחד, ובמיוחד כמובן לנו, לא עדיין NBA, לכם, זה באמת מוות טרגי. אנחנו ועוד הרבה אנשים בחרו פשוט, אוהדי הלייקרס, אנחנו אפילו, כולנו פה לא אוהדי לייקרס, אבל אנחנו יכולים בטח לחשוב על מה שאוהדי הלייקרס עוברים, זה באמת, זה נוראי. מה תרצו להוסיף, ברסנו וצפירה?
עכשיו, אני חושב שמה שאפשר סוג של לקחת מהסיפור הזה, זה באמת לראות על כמה אנשים קובי בריינט השפיע, שגם הם לא אוהבי NBA, לא אוהבי כדורסל, ואפילו לא אוהבי ספורט, כאילו... זה באמת מדהים לראות כמה, על כמה אנשים הוא השפיע וכמה הוא היה חשוב לאנשים, וזה עושה לי טוב באמת לראות כמה הוא היה חשוב לעולם.
אני חושב שכמות הפוסטים בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק הייתה מטורפת על קובי. אני לא פתחתי כל פוסט שעברתי עליו באינסטגרם או בפייסבוק או בטוויטר, הכל על קובי, וזה באמת כל אחד מנסה לעשות את המחווה שלו לקובי, וזה מעולה וזה טוב, מנסה להנציח את קובי. אפילו לברון שלקח לו כמה ימים באמת להקל את הכל, בסוף גם העלה פוסט, פוסט מרגש גם. צפירה, מה תרצה להוסיף?
קודם כל, אבדה נוראית, כל המקרה הוא טרגי, גם המוות של קובי, גם המוות של הבת שלו, רק בת 13, היא הייתה כוכבת גדולה ביחסית לגילה, היא סיפרה שהיא רוצה להמשיך את דרכו של קובי, להיות ההמשך של המורשת של המשפחה הזאת. אני חושב שהמוות מלמד הרבה יותר... על ההשפעה של ה-NBA על העולם, אני חושב. כי אתה רואה לא רק אוהדי NBA, אלא גם אוהדי כדורגל וקבוצות כדורגל, מילאן למשל, מילאן...
ברצלונה, ריאל, כולם.
כן, מילאן, ספציפית מילאן, שקובי היה אוהד שלה, הם לבשו צמיד שחור היום לכבד אותו במשחק שלה. זה באמת מראה על ההשפעה שלכדורסל יש על, על הספורט העולמי ועל העולם בכלל, אתה יודע... אנשים, הורים, או הורים שלי נניח, שהם לא קשורים בכלל לכדורסל, לא קרובים, היו מזועזעים, היו כל כך, כאילו, הרגישו כל כך הרבה אמפתיה, והיו כל כך מזועזעים מהמוות. זה באמת, זה מראה כמה ההשפעה של הספורט, כמה ההשפעה של הספורט על העולם היום, וכמה שחקן כמו קובי באמת השפיע על התרבות העולמית, לא רק על אוהדי הלייקרס ואוהדי ה-NBA.
אפשר להגיד שזה היום הכי קשה שה-NBA עבר אולי, אולי בהיסטוריה, אפשר להגיד, מאז אני לא יודע,
מאז המוות של דייוויד סטרן.
לא בטוח, כי תשמע, היה עוד...
אבל זה לא בסדר של מוות, זה הרבה יותר גדול מהמוות של דייוויד סטרן, כי זה השפיע הרבה יותר אנשים מכירים את קובי.
אני לא חושב שאי פעם היה דבר כזה, כי גם קובי הוא באמת מהדור הראשון הזה של כוכבים.
הוא מהטופ 10 של השחקנים בכל ההיסטוריה, אפשר להגיד.
הקטע הוא, אני חושב שבגלל שאנחנו גם בדור הזה, שהוא כאילו... שהכל מפורסם נורא מהר במדיה, כן. וזה, אני חושב שזה גם מביא לי יותר עוול, נגיד לדוגמה, את המוות של וויל צ'מברליין, שזה כן. גם מוות מאוד דרגי, אבל אתה יודע, זה קרה לפני שהיה את כל הפלאפונים וזה, ושעוד תקשורת הייתה יחסית בתחילת הדרך, אז אני חושב שכאילו אפשר להגיד שזה היום אבל לדעתי הכי גדול בהיסטוריה של NBA.
שמע, גם קובי ולברון זה שתי הכוכבים הכי גדולים של העידן של המדיה החדשה, של כל האינסטגרם ופייסבוק וטוויטר. בגלל זה אנחנו רואים את ההשפעה יותר רחבה, אתה יודע, בגלל זה גם יש הרבה יותר אנשים שמקושרים לקובי, כי אתה יכולת להתחבר אליו ברמה אישית כמו שאתה לא יכול להתחבר לכל שחקן אחר. זה שחקן, אתה יודע, כי קובי היה אינסטגרם, וקובי היה מעלה על בסיס יומי, והוא היה טוויטר, היה לו, הוא היה מעורב, הוא היה נורא מעורב, וגם אחרי שהוא פרש, תמיד הוא היה בכדורסל, תמיד שמענו ממנו, תמיד הוא היה חלק.
וגם יש, נגיד, ילדים, אולי בני 10, 12, שאולי לא הספיקו לראות את קובי במציאות, זה כאילו, אני מדבר במשחק לפני שהוא פרש או הכל, אז היום יש לי באמת את כל היוטיוב וזה, הם יכולים לראות כן. את כל הזה, ומתחברים אליו דרך זה, שזה גם דבר טוב, בסופו של דבר, המדיה, עם כל הלכלוכים שיש עליה.
כן.
טוב, אני רוצה לשאול לכם שאלה. מה הרגע הזכור ביותר שלכם מהקריירה של קובי? או מקובי בכללי?
טוב, אז אני אתחיל. אני יצא לי לראות בחיים את קובי, למזלי, בלוס אנג'לס.
באמיתי אתה מתכוון?
באמיתי, כן. כאילו, אני זוכר שהיינו בלוס אנג'לס, זה היה ב-2016, ורצינו ללכת ממש, זה היה משחק פרישה של קובי. אבל לצערנו הכרטיסים היו מאוד 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 יקרים, אז היינו צריכים להישאר מחוץ לאצטדיון, אבל תשמע, זה אחת החוויות באמת הכי גדולות שהיו לי אי פעם, לשבת שם עם כל אוהדי הלייקרס, שאתה רואה כמה הם שרופים וכמה הם באמת אוהבים את הבן אדם הזה. אם ראיתם סרטונים על מה שהם עשו לו שם מחוץ לסטייפלס וזה, אז זה היה בסדר גודל כזה, כמות האנשים שבאו. זה היה באמת משהו מטורף, ואני זוכר שבסוף הוא יצא, וכאילו, זה היה באמת, באמת מרגש, וגם באותו יום מלא אנשים בחו, וזה הרגע הכי זכור שלי של קובי.
שמע, גם מבחינתי, אני, הרי ראינו את קובי רק ביותר שלי הקריירה שלו, לא בפריים, בפריים קובי, אבל שמע, היו לו הרבה עונות לא טובות, אבל לפי דעתי הרגע שאני הכי זוכר, שזה מהתקופות הרעות האלה, זה שהוא קלט את השולח לזרוק עם אכילס קרוע, וזה באמת כאילו, זה היה בן אדם, הוא היה, יש סיפורים של ג'יי וויליאמס, שהוא מגיע, הוא מנסה לעשות רושם, לעבוד, לתחון, הוא מגיע 5 שעות לפני, וקובי כבר נמצא שם שעתיים זורק, 7 שעות לפני המשחק.
זה האופי שלו, קילר קובי.
כן, זה הכי קובי, אתה יודע, ללכת, לא משנה מה המצב, מה קורה, לא משנה אם אתה מפסיד ב-20 או כאילו מוביל ב-30, אתה עולה ונלחם ומשתגע ותורף את המגרש. יש מלא סיפורים, לו וויליאמס סיפר רק היום שהיה להם משחק בפורטלנד, ופורטלנד ניצחו אותם בבלואוט, ממש מלא נקודות.
זה כשלו שיחק עם קובי.
כן, לפני כמה שנים. וקובי פשוט נכנס לחדר הלבשה ולקח לכולם את הנעליים, כי אמר שהם היו רכים מדי במשחק. כאילו המנטליות של הבן אדם, הדרך שהוא השפיע ועיצב דור שלם של שחקנים, אתה יודע, גם ראינו את זה בתגובות של הרבה שחקנים, כל כך הרבה שחקנים בחו והיו
אמוציונליים. לא רק מה-NBA גם.
כן.
כל העולם.
בדיוק, השפיע עליהם בכזאת רמה שזה בלתי נתפס.
להרבה שחקנים, לא רק בכדורסל, הוא גם היה מנטור בתכלס קובי, הוא היה אפילו, הוא היה בקשר קרוב עם מסי, היה לו את הפרסומות הקרובות עם מסי, היה לו את ה... הוא היה סוג של מנטור לנובק ג'וקוביץ', היום ג'וקוביץ' ניצח באיזה טורניר, והוא הסביר על זה שקובי דיבר איתו בתקופה של איזה 10 שנים, והמון סיפורים על כל מיני ספורטאים שקובי באמת ליווה אותם כל הקריירה שלהם, ועזר, הרי לקובי יש מנטליות מטורפת, ווינריות שלא להרבה לספורטאים יש, והוא באמת עזר להרבה שחקנים קצת להתחבר לצד הזה של המשחק, להיות קילר, להיות ווינר, ולהתמודד עם כל האתגרים שיש להם, וזה באמת צד שבגללו אולי הרבה, כל כך הרבה אנשים אוהבים אותו. וגם חשוב להגיד, יש הרבה אנשים שגם שונאים אותו. הוא היה שחקן יחסית גם שנו ככל אוהדי בוסטון ודברים כאלה, אבל הוא בכל זאת הוציא מכל האנשים בעולם כמעט רגש, מכל מי שאוהב ספורט רגש.
שחקן שאתה שונא אבל אתה גם מכבד אותו.
ברור, זה... הוא שונא אבל מכבד, חייב. בכל זאת הוא ניצח את הקבוצה שלך, אתה חייב לכבד אותו.
כן.
טוב, הרגע הכי זכור שלי, יש תחת זה 2 רגעים, אבל הכי זכור זה הפרישה. יש גם את המשחק של ה-81 נקודות, אבל הפרישה... זה רק באמת מראה כמה גדול הוא היה, המשחק של ה-60 נקודות הזה, אנשים נתנו לו את הכדור, אנשים בקבוצה השנייה נתנו לו באמת לקלוע את ה-60 נקודות הזה, את הדברים האלה, נתנו לו לזרוק כמה שבא לך, תחתיק כמה שבא לך, לא אכפה לנו מהניצחון, רק תעשה את זה איך שבא לך, וגם בסוף עם הנאום שלו והממבה אאוט הזה, שהוא שם את המיקרופון על הרצפה, זה היה הכי קלאסה שיש, וזה מתאים לקובי עם כל ה... ורק הוא יכול באמת לעשות משחק פרישה כזה מטורף. אני לא יודע אם נראה עוד דבר כזה, אז זה באמת הרגע הזכור ביותר. יש גם כמובן את ה-81 נקודות, שזה גם משהו פסיכי, כן? אבל הפרישה לדעתי אפילו יותר חזקה. טוב, בכל זאת יש גם שחקנים שגדלו עליו, לא רק אנחנו. אני חושב שכל כל השחקנים משנת 2010 אולי, 2011, הם גם שחקנים שגדלו עליו. זה לא רק, זה גדלו עליו מהתקופה שלו מהקובי שק, של תחילת שנות 2000 וגם סוף 2000. אני חושב שהדור של החדש, של הרוקיז והשנה השנייה שלישית, הם גדלו על אולי על קובי של... של קובי של 2010, של 2008 עד 10 כזה, אני מדבר על התקופות של האליפויות השניות שלו, אבל יש גם תקופות, את הדור של קיירי ודרוזן וכל אלה מדרפט, מהדרפטים של 2010, אפילו 2009 במעלה, הם גם גדלו עליו, ראינו את הנאום של, לא נאום, את הרעיון של דרוזן שהוא גם גמור בו, וראינו קיירי בכלל, קיירי עדיין לא הגיב, אבל קיירי אנחנו יודעים שהיה לו קשר עמוק עם קובי, הוא בכלל לא הגיע למשחק, הוא לא הגיב עדיין, הוא פשוט גמור כנראה קיירי, ועוד כל מיני שחקנים, יאניס.
גם לברון לא הגיב עד היום.
לא, לברון הגיב, לברון הגיב.
לא, לברון לא הגיב עד היום, הוא היה באבל קשה, היה תמונות שלו מהמטוס, מטיסה חזרה לאלי ומקבל את הבשורה.
כן, לברון והוא פשוט גדלו ביחד, קובי ולברון. קובי היה קצת כמה שנים מעלה בליגה, אבל רוב השנים שלהם היו במקביל אחד לשני בליגה, וזה גם מטורף. בקיצור, איזה עוד שחקנים אתם חושבים שבאמת הושפעו הכי הרבה מהטרגדיה הזאת?
אני חושב שנתחיל בזה, נגיד שכולם, אני חושב שגם מי שפחות הכיר אותו ופחות יודע, תשמע, אפילו שחקנים שהם לא ב-NBA ולא משחקים כדורסל, אבל אלה שהכי הושפעו, אני חושב שזה כאלה ששיחקו איתו, לדוגמה שקיל אוניל, כל מיני כאלה, פאו גסול,
שחקנים גם מנבחרת ארצות הברית.
נכון.
טרייסי מקרידי שממש התפרק ב-ESPN בשידור חי.
דוויין וייד ראינו בסטורי, כל הנבחרת הזאת של 2008, הרדימטים, איך קראו לה אז, ששיחקו איתו ואיזה הם היו גמורים. ותכלס, גם אחרי הפרישה, קובי היה סוג של אימן את השחקנים. ראינו את המאמבה אקדמי הזאת שכל הכוכבים באו אליה, קוואי וקיירי ויאניס התאמן איתו וג'ייסון טייטום גם.
אפשר לדבר על הצ'אלנג' שהוא נתן ליאניס לזכות ב-MVP.
ויאניס עמד בו.
כן.
בקיצור, הוא באמת המודל לחיקוי של כל כך הרבה שחקנים בליגה, וזה באמת חבל שהוא ככה הלך. שאלה הבאה היא, איזה מורשת הוא השאיר? איזה מורשת קובי בריינט השאיר?
אנחנו מדברים איפה הוא, באול טיים או המורשת לא. שמאחוריו?
מורה, קריירה, מורשת, לא דירוג אני מדבר, כאילו... מה אנחנו נזכור ממנו הכי הרבה? לא איזה משחק, מה האופי שלו, מהקריירה?
את האופי שלו.
כן, את המאמבה מנטליטי.
זה דבר שכאילו... אני לא יודע אם נראה עוד אופי כזה אי פעם ב-NBA של כל כך רצון לנצח ורצון לעשות הכל כדי לנצח. כשאני אומר הכל, אני באמת מתכוון הכל. הוא לא היה אכפת לו מכלום, משום דבר. לא משנה מה הייתה התוצאה, לא משנה מה היה הזמן, הנסיבות, שום דבר לא עניין אותו, רק לנצח, כאילו.
עבודה קשה. בדיוק. הוא היה השחקן שהכי מפורסם בתכלס בלעבוד קשה, והרבה שחקנים לקחו מזה ממנו דוגמה. למשל, גם בתחילת עונה את הסיפור עם ג'ימי בטלר שהגיע באיזה 3 בלילה לעבוד, והכל בא בתכלס מקובי, עם כל הסיפורים שלו, שהוא מגיל 13 בערך, היה קם בבוקר, מתאמן 7 שעות, עושה, לא יודע... זורק אלפי זריקות ומנסה לקלוע לפחות, לא יודע, יותר מ-50, 60, 80 אחוז מהם, לא יודע, ולא יוצא משם עד שהוא באמת היה משיג את המטרה שלו ועובד, קורע את התחת. זה אז אני חושב שהרבה שחקנים למדו ממנו שבאמת כדי להצליח בליגה הזאת חייב לקרוע את התחת.
הוא עוצב דרך חדשה, אתה יודע איך להיות מוצלח, שאתה לא חייב שיהיה לך אתלטיות מטורפת או גובה, אתה יכול גם פשוט לבוא ולטחון ולא להפסיק לטחון, ואז אתה תפוך להיות שחקן גדול. בעזרת הודעה, אנחנו רואים שחקנים כמו דונובן מיטשל, כמו ג'ימי בטלר, שחקנים שעל הנייר הם לא היו פרוספקטים גבוהים, והם באו והם תחנו והם לא הפסיקו, בגלל זה הם מגיעים למקומות שהם היום.
כן, חשוב להזכיר, לקובי אין איזה, מבחינת הפיזיות שלו, הגודל שלו, הוא לא איזה מפלט של הטבע, הוא לא ליברון כמו טנק, הוא לא יאניס ארוך כמו זה, הוא לא נגיד וויל צ'מברלין גם ענק, הוא לא שק.
הוא לא אתלט...
הוא לא 50 אינץ' ורטיקל, היה לו 40, שזה לא מעט, כן, אבל זה לא 46, 47. אין לו איזה משהו יוצא דופן מבחינת שחקנים אחרים שבפיזיות של אנשים אין, אבל של שחקנים אחרים אין, אבל האופי שלו והמוסר עבודה שלו וזה, זה באמת מה שהפריץ לו מכל השאר. כמובן שגם היה כישרון אדיר, כן? אבל העבודה הקשה והאופי שלו זה גם משהו שהפריד אותו. ואני חושב שהרבה שחקנים לוקחים ממנו דוגמה כדי לעבוד קשה ולקרוא את התחת, וזה מה שהם צריכים לעשות. הנה, אתה רואה שחקנים שאין להם יותר מדי, נגיד, כמו שאתה אמרת, דונובן מיטשל, ומי עוד אמרת?
ג'ימי באטלר יש גם.
אין להם איזה מוטת ידיים ענקית או משהו כזה, הם פשוט יודעים לקרוא את התחת ולעבוד קשה, וגם יש להם כישרון כמובן, כי בלי כישרון אי אפשר להצליח, כן? אבל הם למדו ממנו את העניין של הווינריות והעבודה קשה, ובגלל זה הם גם מצליחים בליגה, ו... לא רק בזכות הפיזיות, המפלצתיות שיש להרבה שחקנים בליגה. אוקיי. עכשיו השאלה שדובר עליה הרבה בליגה בימים האחרונים. איזה מחווה צריך לעשות ה-NBA? היה הרבה דיבורים על כך שצריך לשנות את הלוגו. עכשיו אני חושב שזה לא ריאלי כי תכל זה מותג, ולשנות את הלוגו זה יהיה נראה לי ממש ממש קשה, שאפתני מדי. היה עוד...
כאן מבחינה פיננסית, וצריך לזכור שה-NBA...
כן, זה מותג.
המחשבה הראשונה שלו זה פיננסית, הוא לא ערוץ לשנות את הלוגו, אלא אם זה באמת יהיה ממש לחץ מטורף. אני יודע, התחילו עצומה עכשיו...
לא, אבל גם תחשוב על זה כזה ככה, כשמייקל ג'ורדן ימות, כשלברון ג'יימס ימות, אני לא מדבר לא בנסיבות טרגיות, אני מדבר מזקנה נגיד, אני יודע, אבל...
אנחנו נחליף את הלוגו כל פעם.
כן, נחליף כל פעם שהגדה, כאילו, זה קשה, צריך לחשוב על זה. כן, וגם אתה יודע, ווילט מת, אז לא שינו, דברים כאלה. למרות שג'רי ווסט, אני לא בטוח שהוא רוצה את הלוגו הזה, וג'רי ווסט אולי אחד האנשים הכי מחוברים לקובי בריינט.
ג'רי ווסט גם אמר כבר כמה פעמים שלא כל כך אכפת לו מהלוגו, אבל...
כן, אני חושב שזה קשה, אבל...
אני חושב שזה בעיקר תלוי במקבלי החלטות ב-NBA, שזה מבחינה פיננסית לא משתלם, אז אני לא חושב שנראה את זה קורה.
כן, הסמל של ה-NBA זה פשוט, זה מותג כזה, אתה כל פעם, כשאתה אומר NBA, זכור לך הסמל הזה בראש, יהיה קשה לשנות את זה עכשיו. אבל איזה עוד מחוות אפשר לעשות? דיברו על... שקבוצה אחת תהיה מספרי 24, באולסטאר, והקבוצה שנייה תהיה מספרים של 8, שני המספרים של קובי.
אני חושב שכל קבוצה צריכה להפריש את המספר 24.
זה כבר דלס, עשו כל הכבוד למרק קיובן. אני חושב שצריך להפריש את זה קולקטיבי, שפשוט ה-NBA ייתן חוק. או שכל קבוצה
משהו נפרד. את 8, אני לא בטוח, את 24 לדעתי.
כן. גם אין הרבה, לא הרבה שחקנים לובשים 24, כאילו לובשים, אבל לא...
לובשים בגלל קובי בתכלס.
כן, אבל לא, אין לך מלא, אין לך אולסטרים שלובשים.
לא, גם לא תהיה להם בעיה, הם יצאו אותם, הם כאילו, הם יוותרו על זה בקלות. היו עוד, איזה עוד הצעות היו כדי להנציח את זכרו? היה...
כמובן יהיה פסל.
יהיה פסל בסטייפלס, זה
בטוח. בכל העולם ציירו כל מיני ציורים ועבודות אמנות לקובי. היה בפיליפינים, עכשיו היו לפני כמה שעות. צבעו מגרש כדורסל שלם של קובי וג'י-ג'י. כן, חשוב להזכיר גם את ג'י-ג'י, הבת שלו, שגם הייתה הרבה מול עיני המצלמות. רק לפני איזה חודש היה איזה מים כזה שקובי מסביר לבת שלו איזה מהלך מפורסם והכל, וזה היה רץ בכל הרשתות החברתיות. ועכשיו פתאום אני חושב על זה, ביום שבת קלטנו את פרק, דיברנו בדיוק על הקטע הזה שלברון כנראה יעבור אותו ביום בלילה.
יעבור אותו לילה, כן.
עבר אותו, קובי ברך אותו בטוויטר, צייץ לו, צייץ לברך אותו, הוא גם כתב לו בטח אני מנחש הודעה פרטית או משהו וזה, וגם שריף אוניל פרסם בבוקר של אותו יום, כנראה כמה שעות אולי לפני שהוא עלה למסוק.
שזה UCLA.
לא, גם הוא צייץ, הוא גם קובי כתב לו הודעה באותו בוקר, כתב לו הודעה איך אתה מרגיש אחי, משהו כזה, הם היו קרובים מאוד, זה הבן של שק הרי. אז באותו בוקר, כמה שעות לפני שהוא עלה, זה מטורף שעכשיו הוא לא בין החיים, זה מטורף שתחשוב על זה שדיברנו. אני חושב שהעליתי איזה פוסט לפייסבוק בבוקר של אותו יום, לפני שידענו בכלל את ההודעה הזאת, עשיתי איזה השוואה בין קובי ללברון, ואז באותו ערב זה כזה מרגיש מטורף. אתם רוצים לספר איך הרגשתם כששמעת את ההודעה הזאת?
בהתחלה אני חושב שכמו כל אדם
איפה היית? איך הרגשת? אתה יודע
איפה הייתי? הייתי באוטו, סיימנו לשחק כדורגל, בדיוק הורדתי חברים, ואז אתה יודע, ראיתי את הוואטסאפ שלי מתפוצץ ולא הבנתי על מה, ואז כאילו פתחתי את הוואטסאפ ואתה יודע, כמו כל אדם נורמלי, אתה יודע, שרואה משהו כזה כאילו ישר, אתה יודע, רוצה להגיד שזה פייק ניוז ולא אמיתי.
כן, מה הולך כאן? כאילו, מה אתם מזיינים את השכל?
כן, על מה כל הדיבורים, ואז, אתה יודע, ואז ראיתי את זה מגיע מוויינט, מחמל, אתה יודע, כל מיני אתרים שבאמת אתרי חדשות אמיתיים. אז כאילו, פשוט באמת התחלתי לבכות, באמת. ותשמע, אני לא אגיד לך שאני אוהד לייקרס, אני לא. גם לא הייתי אוהד יותר מדי גדול של קובי, אתה יודע. אבל באמת, כאילו היה קשה, כוכב ברמה הזאת, כמה אנשים שהוא השפיע עליהם. לא משנה אם אהבת אותו או לא אהבת אותו, זה פשוט עצוב. אני לקחתי את זה קשה, באמת.
כן, צפירה, אתה רוצה לספר משהו? איך שמעת על ההודעה או איך הרגשת כששמעת על זה?
אני האמת ראיתי את הדרבי התל אביבי בכדורסל ולא הייתי בטלפון, לא שמתי לב.
הבנתי שהשדרן אמר.
כן, פתאום אומרים שמקיים דיווחים ארצות הברית שקובי בריינט נפטר. עכשיו, בתחילה אתה לא מאמין, אתה לא אומר, אוקיי, קובי בריינט נפטר, אתה אומר, אוקיי, הוא יכול להיות שהוא כאילו, כנראה שהוא היה מעורב באיזה משהו, אבל אתה לא ישר אומר הוא נפטר. ואז פתאום מתחילים לצאת כל מיני דיווחים, 10 דקות אחרי, אתה בודק, אתה מסתכל, דיווחים שקובי נהרג, אתה מתחיל קצת לעכב, ופתאום 4 בנות שלו. ואז אומרים שיהיו רק 5 אנשים, ואז אתה אומר שקובי לא יכול...
שזה מחדל.
כן, בקיצור, בכל הבלבול הזה שנוצר, רק באמת שעה אחרי שהייתה תודעה ראשונה, ממש הצלחתי לעכל את זה, כי ממש הצלחתי להבין... כאילו...
שמה, אני עדיין לא מצליח להקל את זה. אני
מבין לא, מה הצלחתי, קרה. כן, אבל הצלחתי להבין שקובי נפטר, כאילו קיבלתי את זה שקובי נהרג. וזה כאילו, זה עדיין לא נתפס, זה עדיין לא ברור, אבל זה ככה אני קיבלתי את הידיעה.
אז אני הייתי, אני לא הייתי ליד הטלפון באותו רגע, אני פתחתי את זה רק איזה 20 דקות אחרי שכולם כבר ידעו. ואז פתחתי את זה, ואז הלכתי באמת לאוטו והכל, וישבתי באותו מקום איזה 30 דקות, קראתי את כל העולות, את כל הציוצים, ניסיתי להבין מה קורה, האם זה אמיתי. כמו שאמרת, זה גם היה מחדל תקשורתי עם ה-TMZ, האתר שפרסם על זה, הוא פרסם לפני שהמשפחה שלו בכלל ידע, שזה הכי שערורייתי, לפני שוונסה וכל המשפחה וכל הם ידעו שם, אז זה בכלל שערורייתי והכל. וגם אחר כך כל מיני כתבים שרוצים להודיע ראשונים, 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 אז הם מדווחים שכל הבנות שלו נהרגו, שזה בכלל פוצץ את המוח והכל וזה. ואז פתאום מודיעים שלא, ואז בהתחלה אמרו גם בכלל שיש רק 5 הרוגים, בסוף זה עלה ל9
כן,
הרוגים.
זה לא היה ברור בהתחלה בכלל.
בסוף יצאה ההודעה, וגם הוואץ' פרסם והכל, ו-ESPN וזה, וידענו שהבת שלו והוא ועוד 7 אנשים אחרים נהרגו. ואז באמת זה קשה להקל, אתה אומר, what the fuck, מה הולך כאן, זה לא הגיוני, מה... קובי מת כאילו, מה קורה פה, מה זה הדבר, קובי כאילו, זה לא נשמע הגיוני, זה קובי בריינט כאילו והכל וזה. ואז אתה יושב, רואה את כל הציוצים, את כל הסרטונים, את כל הדברים האלה. ואז באמת, מה שבאמת גרם לי באמת להתפרק והכל העניינים האלה, זה דוק ריברס. יש את הסרטון של דוק ריברס שהוא באמת, הוא לא מצליח לדבר מרוב שהוא, הרגשות גוברים עליו, הוא בוכה והכל, ומראיינים אותו וכל העניינים האלה וזה. והוא לא מצליח לדבר מרוב שהבכי משתלט עליו. וגם בכללי רואים את כל השחקנים, את טייסון צ'נדלר, את אוסטין ריברס, את מי זה עוד היה, פי ג'יי טאקר, ג'מאל מרי, כל מיני שחקנים פשוט בוכים על המגרש. כולם, כן, טרי יאנג אפילו עלה עם החולצה שלו בזה, זה היה ממש קשה, כואב, זה באמת רגע שבאמת הבנת, קרה פה משהו קשה, זה קשה, זה לא קורה כמעט אף פעם, בשחקן כזה גדול, כזה אגדה, הולכת, אתה יכול להשוות את זה רק אולי, לא יודע, לפתאום הזמר הכי, אחד הגדולים בעולם ימות, או דברים כאלה, זה קשה כל כך.
אבל זה יותר מזה, כי כדורסלנים לא מתים. במיוחד באופן כזה מפתיע, אתה יודע.
הם שומרים על עצמם בדרך כלל, הרבה זמרים מתים, לא יודע, מסמים, עניינים כאלה, אני יודע, אבל...
לא כדורסלנים, אבל במיוחד בחור כמו קובי, שאתה יודע, הוא לא ממש עשה סמים, הוא לא... היה ידוע בתור מישהו שעושה הרבה שטויות.
הוא היה גם איש משפחה.
כן, בדיוק.
זה הכי כואב.
בדיוק, זה גם מוות מטומטם כזה, כאילו, בגלל שהוא לקח את המסוק כדי להימנע מהפקקים, זה מרגיש ממש מוות לא מחויב.
הם גם נסעו למאמבה אקדמי, למקום שהוא מתאמן שם, כן. לבת שלו, ועם עוד כמה חברות של הקבוצה. הם הולכו להתאמן, או למשחק, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב להתאמן. זה הכי כואב, שהם כאילו, הוא נהרג בדרך לכדורסל, עם הבת שלו, שאהבה כדורסל והכל, וזה באמת טרגדיה קשה. בכל העניינים האלה. יש לכם ציוצים, לא ציוצים, ציטוטים, סיפורים שאתם רוצים לספר?
כן, לי סיפור, אני חושב שכאילו שדיברנו מספיק על מוסר העבודה שלו ועל האופי שלו, אז לא אדבר על זה. אבל אני רוצה לדבר על דראפט 96, מן הסתם הדראפט שקובי נבחר בו. אז בדראפט הזה ספציפית היו שחקנים הרבה יותר טובים מקובי. מי שלא יודע, קובי
על הנייר, כן? זה כאילו...
כן, לא, שמות שהם גם, כן. אם תקרא אותם, הם גדולים. כולם אולי חוץ משתיים, שמות של שחקנים גדולים. אז בקיצור, קובי עלה ישר מהתיכונים, אפשר להגיד שהוא לקח סוג של סיכון, כי אתה יודע, הרי הוא לא באמת ידע מה הוא יכול לעשות ברמות היותר גבוהות.
זה לא היה מקובל גם יחסית.
לא היה מקובל. יש פה ציטוט של ג'ון בלק, שבאותו זמן היה מנהל יחסי הציבור של הלייקרס. הוא אומר, בחיים לא חשבתי שהם יבחרו אותו. כאשר ראה את קובי בריינט באימון, מגיע לאימון לפני הדראפט כדי להרשים את הלייקרס, אימון שהפך לאחד הרגעים החשובים ביותר בתולדות הפרנצ'ייז. בריינט שיחק קצת על אחד, שיחק קצת אחד על אפס באותו אימון והטביע כדור אחרי כדור, שג'רי ווסט, הג'נרל מנג'ר של הקבוצה וגם היום הוא לוגו של ה-NBA, ישב בקהל. כעבור כמה דקות ווסט אמר לקובי שהוא יודע שהוא יכול להטביע, הוא רוצה לראות דברים אחרים. הוא קרא למייקל קופר, שהיה שחקן הגנה...
אחד הגדולים.
אחד הגדולים, נכון. מייקל קופר באותו זמן היה בן 40, בדיוק אחרי הפרישה שלו. הוא עדיין היה אתלטי יחסית ומעורב במשחק. ווסט רצה שקופר ישמור על קובי ואמר לו, תחוף אותו, תפריע לו, תהיה פיזי איתו. זה היה קובי בהתקפה מול קופר בהגנה. ילד בן 18 עם הכדור מול אלוף NBA עם ניסיון בלתי נגמר בהגנה, וזה פשוט לא היה כוחות, קובי פשוט הרס אותו.
חשוב לזכור, גם קובי הגיע השחקן הכי צעיר בהיסטוריה של ה-NBA, בן 17. יש את הסיפור שההורים שלו היו צריכים לחתום איתו על החוזה של ה-NBA הראשון שלו, כי הוא היה כל כך צעיר, היה בן 17. היה, אבא שלו גם היה כדורסלן דרך אגב, והכל העניינים האלה גדלו הרבה באיטליה, פילדלפיה, כל מיני דברים כאלה. וזה גם היה כאילו סוג של כזה... כשלברון עבר אותו בפילי, זה היה כזה, לא יודע, כאילו בבית של קובי, איפה שהוא גדל והכל. אני חושב שאם הלייקרס השנה ייקחו אליפות, אני חושב שלברון גם יעשה הכל בשביל לעשות את זה, כדי שלא רק בשביל לברון עצמו, גם בשביל, בעיקר הרבה בשביל קובי. הוא רוצה, ראינו הרבה התגובות של אנשים, תארו לכם, לברון לוקח אליפות, ואז צועק במיקרופון, קובי, this is for you, כמו שהוא עשה בשביל קלים, אנשים יבכו, זה יהיה, קשה.
חבל שזה לא יקרה.
צעירו את קליפרס פה, אבל קודם כל איך תדע. וכן, עכשיו יש לי עוד שאלה, איך אתם חושבים שה-NBA צריך להתנהל עם העניין הזה? הרי הם לא ביטלו את המשחקים באותו הלילה, והם גם לא ביטלו את המשחקים של אתמול ושל היום.
הם לא ביטלו את המשחקים אתמול בלילה של הזה, בגלל שהעולמות כבר עקרונית היו מלאים.
לא, אבל הם לא ביטלו בכללי משחקים, חוץ מהמשחק של הלייקרס נגד הקליפרס שאמור להיות היום בלילה, בטח אחרי שאתם שומעים את זה, זה כבר היה אמור להיות, אבל הם דחו אותו בגלל, רוצים לתת לקבוצות קצת להתאבל וכל העניינים האלה. והרבה אנשים, וגם אני חושב שככה, שאולי באמת קובי היה צריך, היה רוצה אולי שה-NBA ימשיך ולא יעצרו את זה בגללו, הוא היה רוצה שאנשים ימשיכו לשחק. מה אתם אומרים על זה, על האמירה הזאת? אפילו קרמלו אמר שכאילו קובי היה רוצה שאנשים ימשיכו לשחק.
אני חושב שהוא צודק, אני חושב שקובי היה רוצה שאנשים ימשיכו לשחק. אני לא יודע אם זה הכי מכבד אותו, אבל אני לא חושב שקובי היה מעוניין שיכבדו אותו בזה שלא ישחקו ושכולם יקבלו יום מנוחה. היה רוצה שאנשים יתאמצו פי שתיים, כן. הוא היה רוצה שכולם ישתגעו על המגרש ויתאבדו על כדורים בשבילו, לזכרו. אני חושב שההחלטה לא לדחות, אני לא יודע כמה הייתה מכבדת כל שחקן אחר, אבל בגלל שזה קובי ואנחנו יודעים שקובי היה זן אחר, שחקן מזן אחר, אני חושב שהדרך הכי טובה זה שכל שחקן שעולה לשחק כמו פשוט ייתן את המשחק הכי טוב שלו וילחם ובאמת יראה את המאבה המנטליטי.
יפה אמרת, צפירה. ראינו כל כך הרבה מחוות, היה כמובן את המחווה, את המחוות של כמעט כל הקבוצות שהם עלו לשחק, שנותנים לפוזיישן הראשון במשחק 24 שניות לעבור כמחווה למסבר שלו של ה-24, ואז הקבוצה השנייה נותנת, נשארת כאילו בחצי 8 שניות, נותנים לגלל המספר השני של קובי, עושים את המחווה הזאת. טרי יאנג עלה לשחק עם, עם הספרה 8 על הגב בתחילת המשחק, באמת לתת את הכבוד. הרבה שחקנים עלו עם הקוביז שלהם, עם הנעליים והכל. נייק עשו איזה מהלך סוג של יפה גם, הורידו את כל המרצ'ה, כל חולצות, נעליים, הכל מהאתרים שלהם, כדי שאנשים לא יקנו ואז ימכרו במחיר יקר לנצל את, את המוות שלו. ו-ESPN שידרו בפריים טיים של הפריים טיים בשעה 9 את המשחק פרישה של קובי, שזה יפה מאוד, כי זה הפריים טיים ועל זה הם עושים כסף. אז באמת כל העולם היה בעצירה. בארץ גם הרבה אנשים, אני לא בטוח שהם כן ראו אותו משחק והכל, אבל עדיין דיברו עליו ונתנו לו כבוד, כי זה בכל זאת אבא לארבע בנות, שזה גם מה שהופך את זה לטרגדיה. תחשוב שיש לו עכשיו תינוקת בת 7 חודשים, היא לא תזכה להכיר אותו אישית, זה הכי כואב. יש לו את הבת הבכורה שלו,
שהיא בת 18,
משהו כזה, וג'יאנה כמובן נספתה, ויש לו את הבת היותר קטנה. קיצור, זה סיפור כואב. תפירה, יש לך איזה סיפור שאתה רוצה להוסיף? ציטוט, ברסנו לך אולי? סיפור על קובי, ציטוט על קובי, לא?
לא,
אני חושב שאפשר לקחת ממנו, באחד הרעיונות שלו הוא אמר שהחיים קצרים וצריך לנצל כל רגע. אני חושב שזה היה ממש, ממש הוא פרש אפילו. ואתה יודע, ראינו איך זה קרה, ברור שהוא לא היה ציפה לזה, לא ידע את זה. אבל הוא צודק, באמת החיים קצרים, צריך לנצל כל רגע וזהו.
ממבה אאוט. תשמע, אפשר להגיד על קובי הרבה דברים. היו אנשים ששנאו אותו, היו אנשים הרבה אנשים שאהבו אותו. היה לו הרבה היתרים, אפשר להגיד, הרבה. אבל הווינריות שלו והאופי החזק שלו, זה משהו שלא יודע אם ראינו חוץ, כאילו מייקל ג'ורדן והכל וזה, כן, זה היה לו גם. אני לא יודע אם נראה כזה אופי. ללברון למשל, יש אופי שונה, זה לא אותו דבר. לא יודע אם לטוב או לרע, זה אופי שונה. אני לא יודע אם השחקנים של היום יש גם את האופי הזה יותר מדי, אבל כן הם גדלו עליו, וכן הם למדו שצריך להיות גם לפעמים כזה בדס, לא סתם, לא רק להיות נחמד, צריך גם להיות קילר לפעמים. הרי קובי לא היה תמיד טימייט הכי טוב. הוא היה רב עם הרבה זה, למשל דוגמה לזה עם שק.
גם כל מי שהוא רב איתו, בסופו של דבר חיבל את קובי. גם, אתה יודע, אני חושב שמי שרב איתו, להפך, מי שהיה רב איתו בתור חבר שלו לקבוצה, הוא זה שזה כאב לו הכי הרבה המוות של קובי. תראה, שק, דווייט.
ברור, אבל מה זה רב איתו? רב איתו, אולי קובי רב איתו כי הוא לא השקיע מספיק. כי השחקן שלי לא השקיע מספיק, הוא לא סתם רב איתו. קובי רצה לנצח, הוא רצה לעשות כמה שיותר בשביל לנצח. באמת, פיר, מה שאתה הזכרת על האכילס, זה באמת מה שמסמל הכי הרבה את זה, את הדבר הזה. קריאת אכילס. זה הפציעה הכי קשה לשחקן כדורסל שיכול להיות, והוא עולה וקולע שתי זריקות עונשין, וזה פשוט דרמטי כל כך ומתאים לו כל כך. ולמשל גם קליי תומפסון, אתם זוכרים שנה שעברה בגמר זה היה, אם אני לא טועה, קראת ה-ACL, עלה לזרוק, זה הזכיר לנו את המעשה הזה של קובי, ובאמת זה המורשת שהוא השאיר, להיות כזה ווינר, לא לוותר תמיד, לעבוד קשה. וחוץ מזה שהקריירה שלו באמת אחת הגדולות בהיסטוריה, 20 שנה באותה קבוצה. איזה עוד שחקנים אתם יכולים לראות חוץ מאולי נוביצקי?
זהו, הוא רק השני לנוביצקי.
דוויין ווייד גם עבר קבוצה, לברון ג'יימס גם עבר קבוצה. אני מנסה לחשוב על איזה עוד שחקנים, נשארו 20 שנה באותה קבוצה.
אין, הוא מקום שני רק אחרי דרק.
מג'יק ג'ונסטון זה כאילו אותה קבוצה כל השנים, אבל הוא היה הרבה פחות שנים בליגה. הוא היה איזה 15, כמה? 11? לא זוכר בדיוק כמה שנים.
אין דבר כזה, כאילו, תשמע. אם חוזרים גם לדראפט, כאילו, הוא הרי נבחר על ידי הורנץ.
כן, אבל עשו טרייד ישר.
בדיוק, הם עשו טרייד ישר, אתה יודע למה? קובי לחץ עליהם, הוא אמר להם, אני רוצה לשחק רק בלייקרס, אם אני פה, אני לא מוכן לשחק.
כן, היו דיווחים שברוקלין רוצים לבחור אותו, ואז הוא אמר, אני מאיים לעבור לאיטליה או משהו חזרה, אם הם בוחרים אותי, כאילו.
כן, הוא אמר, אני רוצה לשחק רק בלייקרס, וראינו כמה הוא היה מחויב למועדון הזה, וכמה הוא רצה לעשות הכל בשביל המועדון הזה. הוא לא היה מוכן לוותר בשום שלב על שום דבר.
למזלו זה גם אליי, אתה יודע, זה המקום הכי כיפי שיש אולי, אפשר להגיד. באמת, אין הרבה שחקנים מהזן הזה.
תשמע, ולא תגיד שזה ההום טאון שלו או משהו, הרי כן. הוא מפילדלפיה. טוב, לא יודע מה הוא מצא במקום כדי להתאהב בו כל כך, אבל...
באליי נראה לי שרבה ממה להתאהב. יש משהו להוסיף? מישהו רוצה להוסיף משהו?
לא.
טוב, חברים, תודה שהייתם איתנו. מקווים שלמדתם קצת ובאמת התחברתם לפרק הזה על קובי. תודה שהייתם איתנו, נהיה איתכם גם בפרקים הבאים. וכמובן נעשה את הסיכום השבוע, אולי בפרק הבא אני לא אהיה, יכול להיות שברסנו וצפירה יעשו לבד.
פרק ראשון פעם בלי עמית.
כן, ויהיה מגניב. בקיצור, תודה שהייתם איתנו, יאללה, ביי.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.